הערכים השונים, ועבודת השם צריכה להיות נקודת הגובה שהיא מבסטת ונותנת את, את הכיוון ואת הערך ואת המשמעות ואת, ואת התיקון לכל כוחות החיים שנמצאים מתחתיה. אנחנו ננסה ללמוד בשלב הבא מתוך הפרק החמישי בשמונה פרקים, והנושא ברמב״ם יהיה לנסות לבנות מודל איך בפועל, הייתי אומר בשפה של הפסקה ההיא, איך מקשרים בין בית הכנסת לבתים. זאת אומרת, בית הכנסת מבטא את עבודת השם, עבודת השם בפועל בחיינו, לא בשנת מדרשה שזה הכל מאוד סביב זה, אבל בחיים עצמם, אז החיים לא נותנים לנו נטו תורה, מצוות, חסד, כמה בפועל אנחנו נמצאים שם. נמצאים שם, צערנו, חלק מועט מהזמן. מרבית הזמן אנחנו עוסקים בהרבה הרבה תחומים אחרים, בבתים, כן, בלחיות, ולנהל חיים, חיי פרט, חיי משפחה, פרנסה, וכל מה שזה דורש, והמון המון התעסקות בכוחות הגוף, בכוחות הנפש וכו'. ועבודת השם עלולה במשך השנים לאט לאט להפוך להיות דבר יותר ויותר שולי בחיים, כי גם הזמן להשקיע בה הוא יותר מועד, ויש דברים הרבה פעמים שהם יותר, מה לעשות, החיים מחייבים להתעסק איתם, בריאות ופרנסה, והכל כל כך נצרך, והכל כל כך, והחיים כאן מאוד מאוד אינטנסיביים. השאלה היא איך משמרים את עבודת השם כנקודת הגובה, ואיך באמת היא תהיה נוכחת, האם אפשר שהיא תהיה נוכחת בכל המערכת כולה, בכל מערכת החיים כולה. אז זה הנושא פה של הפרק החמישי בשמונה פרקים. אז אנחנו לאט לאט נראה איך הרמב״ם פורס פה את הסוגיה, בסוף גם נראה את הרב קוק בעניין הזה וננסה להשוות ולהשלים את התמונה אחד מהשני. יש דפים? עדיין? הגיעו? בדרך? תודה רבה. אנחנו בסדר, בהתחלה מצולם פה הפסקה של העין היה רק כדי את התזכורת, אנחנו לא לומדים אותה, אנחנו לומדים למטה פרק חמישי בשמונה פרקים. אז חילקנו לפסקאות, פסקה א', לאט לאט ננסה לפענח. הרמב״ם פה בפסקה הראשונה הקטנה ייתן לנו את הגדרת המשימה, אולי אפילו שתי משימות, שננסה להבין מה הרמב״ם פה, מה המשימה הרוחנית שהרמב״ם שולח אותנו אליה, ולאחר מכן גם לפרק את זה לאט לאט, איך לבנות את זה בתוך המודל של החיים עצמו. בשימוש בכוחות הנפש לתכלית אחת. א', ראוי לאדם להעביד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. הדעת, הכוונה, הדעת האלוקית, הצד האידיאלי, צריך להוביל את כל החיים. כפי שהגדנו בפרק אשר לפני זה. ולשים לנגד עיניו תכלית אחת. צריכה להיות תכלית אחת. תכלית על. מה מגדיר הרמב"ם בתור תכלית העל של חיינו? והיא השגת השם, התפאר והתרומם כפי יכולת האדם, רצוני לומר ידיעתו. הרמב"ם מגדיר השגת השם, או נקרא לזה בלשוננו, בניין האמונה שלנו, הוא צריך להיות תכלית העל של החיים. הקשר עם ריבון של עולם, בניית הקשר, בניית האמונה, השגת השם, כפי יכולת האדם, כל אחד נתבע לזה לפי מדרגתו, אבל בסוף זה הלב של החיים. אנחנו נמקם בלב חיינו את נקודת הגובה הזו, שאנחנו רוצים קשר חי, משמעותי, עם ריבון של עולם, דרך תורתו, דרך מצוותיו, וקודם כל דרך האמונה, דרך החיבור, השגת השם יתפאר ויתרומם. אז הרמב"ם אומר, זה קודם כל, זה תכלית אחת שאדם צריך למקם אותה ממש בנקודה המרכזית של חיים. משימה שנייה, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דיבוריו, זאת אומרת, כל מה שהוא עושה, פעולותיו, תנועותיו ומנוחותיו, כל דיבוריו, מביאים אל זאת התכלית. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, שאיפה שלנו, מה שהרמב״ם מגדיר לנו, צריכה להיות, שכל מה שאדם עושה בחייו, יש שייך אל הבניין הזה של בניין האמונה, אל עבודת השם. יהיה מוציא אל הפועל, יהיה מקדם את אותה, את אותה נקודת על של עבודת השם, היא צריכה להיות קשורה ויוצאת אל הפועל על ידי כל פעולותיו ותנועותיו. הכל צריך להיות קשור. עד שלא יהיו בפעולותיו בשום פנים דבר מפועל ההבל. הבל במובן של סתם. רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית. זאת אומרת, יש פה למעשה שני חלקים בהגדרת המשימה. חלק ראשון, שהעולם של השגת השם, האמונה, הוא יהיה הדבר המרכזי בחיינו. שכל אחד יבנה את עצמו, ישקיע ויעסוק בזה כל החיים, כל הזמן לקדם את הקשר עם ריבונו של עולם, את העולם האמוני שלו, את עולם עבודת השם שלו, זה קודם כל. טוב, אבל זה רק חלק מהחיים, יש עוד הרבה הרבה דברים נוספים. המשימה השנייה היא לדאוג לזה שכל הדברים הנוספים שאני עושה יהיו קשורים, יוציאו אל הפועל ויקדמו את העולם האמוני שלי. העולם האמוני אמור להיות נוכח בכל דבר שאני עושה. בכל פעולותיו, תנועותיו, דיבוריו ונוחותיו, הכל, כל החיים, כל עיסוקי החיים צריכים להיות כאלו שמוציאים לפועל ומקדמים את אותו עולם אמוני שאני בניתי. בניתי אותו כנקודת הגובה של חיי, אבל אני גם אדאג לזה שהוא יהיה נוכח בכל מרחב החיים, בכל העיסוקים שלי, בכל ענייניי. זה כבר משימה שהיא הרבה הרבה יותר אתגרית. זאת אומרת, גם לבנות אמונה זה דבר קשה. גם לבנות עולם אמוני, הרבה הרבה השקעה בללמוד ולהתקדם ולהרגיש כל הזמן שאנחנו מחיים את עבודת השם ואת את האמונה שלנו, זה משימה גדולה מאוד. אבל להפוך את זה להיות דבר שנוכח בחיינו בכל דבר ודבר, בכל פעולה, בכל תחום חיים, איך האמונה אמורה לבוא לידי ביטוי, ושלא יהיה שום דבר מפועל ההבל. זאת אומרת, כל דבר שאני עושה, יהיה לו, הוא יהיה חלק מהבניין של הופעת האמונה. הוא יהיה חלק ממה שמקדם את הוצאה לפועל של הבניין האמוני. זה כבר הגדרה שנשמע מאוד 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 קשה. כן? זאת אומרת, ממש דבר שנשמע מדרגה עצומה של גדולי גדולים. אולי חיים כל הזמן את הנוכחות של השם בכל דבר שהם עושים. באכילה, בשינה, בדיבור, במעשה. אבל אנחנו ננסה לראות שהרמב״ם יתחיל לפרט את הדברים. אז הרמב״ם יראה לנו שזה אפשרי לראות. זה לא דבר שהוא רק לגדולי הגדולים, אלא הוא כן מדרגה גבוהה, הרמב״ם אומר פה בסוף הפרק, מדרגה שאנחנו לומדים אותה מהאבות, מדרגה גדולה מאוד, אבל מדרגה שאפשר מאוד מאוד להתקדם בה. איך העולם האמוני יכול להיות נוכח ומשמעותי בכל כוחות החיים, בכל הובלת החיים שסביבו. בסדר? אז זה הגדרת המשימה, כשעדיין היא ערפילית, כי עוד לא מובן מה הרמב״ם מתכוון, איך הרמב״ם מתכוון ליישם את זה, ולכן ישר נרד ליישום של הדבר, ודרך היישום של הדבר לאט לאט נהיה מה מתכוון הרמב״ם, כן? איך בונים את הקשר בין עולם האמונה לבין כל תחומי החיים והעיסוקים. משל זה, כן? דהיינו דוגמה, דהיינו בוא נוריד את זה לתוך המציאות. הרמב״ם פה בפסקה השנייה יבוא ויבנה את הבפועל. למה הוא מתכוון בפועל? והוא יחלק פה את החיים לשלושה תחומים. לאט לאט אנחנו נזהה את זה. ויסביר לנו איך כל תחום, מה משמעותו בעבודת השם ואיך מחברים אותו לעבודת השם. אז בואו נראה את התחום הראשון. משל זה, שישים הכוונה באכילתו ושתייתו ובעילתו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו. אז באיזה תחום אנחנו עוסקים? בעולם הגוף. נכון? כל הפעלים האלו כולם שייכים לעולם הגוף. הרבה סביב האכילה והשתייה והשינה. אנחנו נמצאים שם הרבה שעות ביום, כן, בתחום הזה. מה צריכה להיות הכוונה? מה צריך להיות היחס לתחום הזה? אומר הרמב״ם, ישים הכוונה בכל זה, בריאות גופו בלבד. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים, לאחוז בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע לאותה התכלית. אז אומר הרמב״ם ככה, אנחנו נמצאים בעולם הגוף. מה צריכה להיות המודעות? איפה הדבר שצריך להנחות? יש לתורה אמירה ביחס לתחום הזה. הוא חשוב בכלל, הוא סותר את הדגש שאמרנו שהעיקר העולם של האדם צריך להיות העולם של בניית האמונה. אומר הרמב״ם, כשאנחנו עוסקים בעולם הגוף, צריכה להיות כוונה. יש איזו מגמה שצריכה להנחות אותנו. המגמה שצריכה להנחות אותנו, על פניו הייתי אומר, טוב, המטרה, הרי אמרנו, הרמב״ם אמר בפסקה הקודמת, הכל צריך להיות קשור לעבודת השם. אז הייתי אומר, המגמה צריכה להיות בכל דבר לראות את עבודת השם. הרמב״ם לא אומר את זה בדיוק ככה. הוא אומר את הדברים קצת יותר עמוק. הוא אומר ככה, המגמה צריכה להיות בריאות גופו. בריאות גופו, זה לא נשמע עדיין דבר כל כך מרומם ואידיאלי. לא, כן, אבל המגמה הזאת של בריאות גופו, היא אוחזת במגמה ארוכת טווח, והיא עבודת השם. זאת אומרת, כיוון שהגוף הזה הוא כלי, תמצא הנפש כליה בריאים ושלמים לאחוז בחוכמות ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, דהיינו, עבודת השם בעיקרה נעשית בנפש. בעיקרה נעשית על ידי המאמץ הרוחני, המאמץ הערכי, עבודת המידות, יחס לבני אדם, תפילה, המון המון משאבים נפשיים שם שצריכים המון המון אנרגיה. עולם הנפש צריכה את הכלי החשוב הזה שנקרא גוף בריא. והגוף הבריא, ככל שהוא ייבנה כתשתית יותר טובה, יותר בריאה, מעניק אנרגיות לעולם הנפשי. ככה הרמב"ם אומר. תמצא הנפש כליה, בריאים ושלמים. כליה, מה זה כליה? כליה זה הגוף. ככל שהגוף יהיה יותר בריא ומתופקד בצורה נכונה ובריאה ומדויקת, זה יאפשר לנפש למצוא את כליה בריאים ושלמים. כדי מה? כדי לאחוז במה שהיא צריכה לעבוד, והוא מעלות המידות והמעלות השכליות. דהיינו, עבודת השם של לימוד, של תורה, של תפילה, של עבודת המידות, של עשיית הטוב בעולם וכו'. זאת אומרת, מצד אחד, ודאי שעבודת השם שנעשית בנפש היא העיקר, ומצד שני, האם הדבר הזה אומר שאין יחס לגוף, או יחס מזלזל, או יחס לא אכפת? ודאי שלא. לא רק שזה לא כך, אלא הפוך. נולד פה, מתוך הקשר העמוק שהרמב"ם רואה בין נפש לבין הגוף, נולד פה יחס מאוד מאוד מכבד כלפי הגוף. יחס מחייב, מחייב ומכבד. הגוף הזה הוא מאוד משמעותי. הוא משמעותי לא בגלל שהוא עיקרי, אבל הוא משמעותי בגלל שהוא כלי לעולם מאוד מאוד חשוב. ובכך הוא הופך להיות דבר מאוד מכובד, שיש לנו מחויבות כלפיו וכבוד כלפיו. עכשיו, הדבר הזה, קודם כל, לכשעצמו הוא חידוש, כן? כי הרבה פעמים, כן, אנחנו מכירים, כן, משפט אחר שאומר אחד מהראשונים האחרים, אבל בחיי אומר, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. כן? זאת אומרת, משפט שאומר שהרבה פעמים, יהיה מאבק לא פשוט בין שני הכוחות האלו, כן? ככל שיוסיף הגוף בניין, כן? השקעה יתרה בגוף, מעצימה הרבה פעמים את הצדדים הבהמים, את הצדדים הנמוכים, ומאלה הופך את האדם להיות אדם פחות רוחני ופחות מתחשב, יותר עושה כל הזמן בנהנתנות ובגסות, ודאי שעלולה להיות סתירה בין הכוחות האלו, ולהיות מצב שבו אדם חי ככה, ואפילו עם ישראל, כן, בגלות במידה רבה, הרב קוק אומר על חובת הלבבות, זה בגלות זה כמעט חייב להיות ככה, הסתירה בין הצדדים. אבל הרמב"ם בוא מדבר עכשיו מה האידיאל. איך אנחנו רוצים לראות את הדברים בצד האידיאלי שלהם? זה ודאי לא ככה. בצד האידיאלי שלהם אנחנו רוצים לבנות מודל שבו לא רק שהגוף לא יירשם כדבר מפריע, אלא הוא ילך ויבנה בתור התשתית החיונית החשובה, וכזו שצריך להשקיע בה ולבנות אותה בצורה נכונה, כדי שתוכל על גביה לבנות קומת הנפש ועבודת השם בצורה הרבה יותר טובה. בסוף גוף בריא הוא מזרים אנרגיה, הוא מזרים עוצמה, הוא מזמין ערנות, ועבודת השם צריכה את כל האנרגיה הזאת. היא צריכה, היא מתרגמת את האנרגיה הזאת לכוחות. לכוחות של אופטימיות, לכוחות של אמונה, לכוחות של עשייה, לכוחות של בהירות, לכוחות של ערנות. כל אלה נדרשים לעבודת השם, ועבודת השם יותר מדויקת, יותר נכונה, יותר גיבורה. בטח ובטח בארץ ישראל שכל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה חיים, ועבודת השם מזקיקה כל כך הרבה עוצמו, והעולם של הגוף יש לו בזה תפקיד להיות התשתית של עולם הנפש. אז קודם כל, זה חידוש אחד, שלעולם הגוף יש תפקיד ומשמעות, ויש לנו הרבה אחריות עליו לבנות אותו ככזה. תתייחס אליו ככזה. נקודה השנייה שאפשר פה לראות, זה בעולם הכוונה. זאת אומרת, האם זה אומר שעכשיו כשאני אעשה כושר, או שאני אוכל, אז קודם כל, מה צריכה להיות הכוונה. האם עכשיו אני צריך להיות בכל אכילה, בכל שינה, אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אני הולכת לאכול כדי שיהיה לי כוח לכבד הורים, זה ככה צריך להיות כאילו במובן הזה, לא משהו ברמב"ם. הרמב"ם אומר, הכוונה צריכה להיות בריאות גופו. זאת אומרת, הכוונה הקרובה, כן, שבונה את היחס, היא בריאות גופו. מה שגם עשוי להיות, להבדיל, כן, אצל אדם חילוני או אצל גוי, גם אצלו הוא מתעסק בגוף, והוא מתעסק בגוף מתוך כוונה של בריאות גופו. אבל כאן השינוי או ההבדל הוא, האם הכוונה הקרובה אחוזה באידיאל הרחוק של עבודת השם. זאת אומרת, אדם שתופס את חייו בתור מה שהרמב"ם פה מלמד אותנו, לאט לאט, אנחנו נראה את זה בהמשך, יש פה תפיסת חיינו כשכבה על גבי שכבה, כמו פירמידה כזאת. כשבעצם נקודת הגובה של הפירמידה היא עבודת השם. איזה עולם ערכי אידיאלי, כל אחד מאיתנו יוציא מהנשמה שלו ויביא טוב לעולם על פי רצון השם. זה ודאי האיכות היותר עליונה ויותר משמעותית של אישיותנו, והיא הפרי המובחר של הכל. אבל, האם הפרי המובחר הזה של עבודת השם, מה היחס שלו כלפי השכבות שמתחתיו? יש לו יחס כלפיהם, או שבכלל לא הבנתי, לא משנה, כמש, מאוד משנה מה. כי השכבות הן בנויות בדווקא, על פי המבנה האלוקי שלהם, על פי רצון השם, שכל שכבה תאפשר את הבריאות ואת הטוב ואת האיכות של השכבה שמעליה. והגוף הבריא יאפשר לנפש להיות הרבה יותר עוצמתית ובטובה, באיכותה, וממילא גם לעבודת השם להיות באיכותה וטובה, וממילא כשאני תופס כך את הדברים, אז היחס שלי לגוף מה הופך להיות? הופך להיות עבודת השם. הופך להיות עבודת השם. כי הגוף הזה הוא מאפשר את היחס המתוקן, ואת המקום האיכותי של הנפש. והנפש היא דרכה, בסוף אני אביא טוב לעולם. בסדר? אז בעצם אנחנו ככה מתחילים להבין, הרמב"ם פה מלמד אותנו שאם, באמת לכן זה כל כך קשור לפסקה הקודמת שדיברנו עליו, יש בית כנסת ויש בתים. קודם כל מיקמנו את עבודת השם, האיכות של הטוב שיצא מתוכנו, זה עיקר חיינו בעולם. איזה, כמה טוב נביאו לעולם, כמה אורה, כמה תורה, כמה עשים טובים, כמה חסד, כמה קדושה וכו'. אבל זה עכשיו מפתח בנו יחס לא רק אל עבודת השם, אלא גם אל הדברים שמביאים אליה. ואחד מהדברים האלה, כן, הרמב"ם מתחיל דווקא מהמימד יותר, כביכול נמוך יותר, אז אפשר היה לראות אותו כמימד לא חשוב, לא רלוונטי, מזולזל. הוא אמר, ממש לא. אנחנו נראה בהמשך, הוא אומר, הם דברים חריפים מאוד למי שיזלזל בקומה הזאת של עולם הגוף. אז מה זה אומר שזה הופך להיות עכשיו עיקר חיינו? לא, אבל זה הופך להיות דבר שיש לו חשיבות. דבר שיש לו חשיבות בעבודת השם. והכוונה, אומר הרמב"ם, צריכה להיות בריאות גופו. והכוונה של הכוונה היא שתמצא הנפש כלי הבריאים לעבודת השם. אז זה מה שהרמב"ם אומר. אני, לא, שני הדברים לא נכון. לא כי אני אוכלת כי אני צריכה לאכול, ולא אני אוכלת כי אני אוכלת ללמוד תורה, אני אוכלת כדי להיות בריאה. זה מה שהרמב"ם אומר. למה צריך להיות בריאה? יש לנו בסוף תפקיד בחיים. בסדר? זה בדיוק הנקודה. כן? אבל יש לזה השלכות להגדרה הזאת. כן? כי ברור, כשאני אוכלת כדי להיות בריאה, זה מכוון אותי גם מה לאכול ואיך לאכול. זה לא מוריד את היחס הפוך, זה הופך להיות עכשיו יותר מחייב. כן? מורידה ממה?
כאילו, כשיש מצב של חוסר בריאות שאין לנו שליטה.
ברור, זה לא בחיותנו לגמרי. כמו להבדיל, כמו שגם בעבודת השם הרמב"ם אמר, כפי יכולת האדם. כן, כמו שכן, רבי זו שהידוע, לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבן. אבל זו שאני כן צריך להיות. אותו דבר בעולם הגוף, מה שלא קשור באחריותי, אבל הרמב"ם פה בעיקר מקפיד שהופכים את זה להיות תפיסה, מנטרה כזאת, מזלזלת, כן, שלא מספיק מבינה את החשיבות של איך הקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו ואת היחס המכובד שצריך להיות גם למקום הזה של הגוף. כן? מה שלא באחריותי, בסדר? ברוך השם, אנחנו עבודת השם בתוך הנתונים שריבונו של עולם נתן לנו, כן? אבל מה שבאחריותנו, אנחנו רוצים ללמוד מה היחס האידיאלי לדבר. כן?
כאילו לא
יאכל
ולא
ישתה.
כאילו יש איזושהי נקודה כזאת. אז מה...
שזה אידיאל? לא לאכול ולא לשתות?
שזה
זה אידיאל ביום כיפור.
לא, לא רק ביום כיפור. גם צדיקים,
נכון. יש צדיקים שזה מדרגה בפני עצמה, כן? מעלות מיוחדות בעם ישראל שיש להם, הרב קוק מסביר שאותם צדיקים שהם גם סיעת ישרים, הפרישות שהיא שייכת במקום, עתת החומריות היא בדרך אל החסידות שהיא חוזרת אל החומריות ומקדשת אותה. אז יש מדרגות מדרגות. יש צדיקים, כן, שעניינם באמת להיות פרושים מהחיים החומריים. הרב קוק מסביר שהם סוג של מאזנים את כל, כיוון שכלל הציבור בדרך כלל נוטה אל עודף החומריות, אז יש כל מיני, כן, צדיקים עליונים פרושים שהם מאזנים את כולנו, ככה שיהיה פה טיפה מאוזן, כן, מרוב הטעיה לכיוון האחד. אבל אנחנו מדברים עכשיו, הרמב"ם מכוון פה, והרמב"ם מדבר בצורה מאוד חריפה נגד ריבוי של צומות ופרישויות, כן? כי האידיאל היותר גדול, על פי הרמב"ם, הוא איך בונים חיים קדושים, ולא איך בורחים מהחיים. נכון, יש צדיקים, הם אמרנו, הם מתקנים את כל כלל ישראל. אבל אנחנו מדברים עכשיו על הדרך לרבים. הדרך לרבים, איך מתמודדים עם הכוחות השונים שניתנו לנו, ואיך מבינים שגם הדבר הזה שנקרא גוף הוא לא היצרה שלנו, אלא הוא התמודדות שלנו, הוא האתגר שלנו. וזה אידיאל עצום. הרמב"ם פה כותב, הוא לא כותב את זה למדרגה נמוכה, הוא כותב פה בהמשך שזו מדרגה עצומה שקשורה למדרגת האבות והאמהות. כן? זאת אומרת, איך בפועל חיים את החיים עצמם בנורמליות של קודש. כן? בחיים, עם עוצמה, אבל הכל במגמה אחרת. הכל מונח במקום אחר. כן, וזה אתגר מאוד מאוד גדול, כן, שהוא אותו פה הרמב״ם בו הוא עוסק. כן.
לא, מה שצריך, כאילו,
לדאוג
שכל החלפה דברים
פעילים,
כאילו, במידה שכן,
כאילו, אז אנחנו נראה, לאט לאט אנחנו נראה שזה אומר.
אולי השאלה
מה המקום של
הפינוקים,
כאילו. מה המקום של? כן. הרמב״ם הולך להרוס לנו, זאת אומרת, את כל ה... כל החגיגות. בסדר, שאלות טובות. בואו נעשה, לא, אני חושב שזה באמת, זה שאלות מצוינות. בואו ננסה, ככה נתקדם בפסקה, כי אנחנו רק, יהיה קשה לענות על השאלות כל עוד לא נראה את התחומים השונים, כי גוף זה רק אחד מהם. ואז לאט לאט אנחנו נראה, זה בהחלט קשור גם למה אנחנו אוכלים ואיך אנחנו אוכלים, וגם איך אנחנו מתייחסים לתחומים אחרים, כי לא דיברנו עדיין על נפש. כי פינוקים יכול להיות שזה פחות קשור לגוף, אולי יותר קשור לנפש. בסדר? אז בואו נראה, לאט לאט. ועל זה ההיקש, בסדר? אתם רואות איפה אנחנו נמצאים? פסקה שנייה בשורה החמישית. סליחה, הרביעית. ועל זה ההיקש, לא יכוון אז אל ההנאה בלבד. כיוון שאנחנו מבינים עכשיו שהגוף זה דבר רציני, דבר מכובד. אז צריך להכנס לזה בצורה רצינית. ממילא לא יכול להיות שהדבר שמוביל אותנו בתחום הזה יהיה הנאה. לא שהנאה היא אסורה, אבל ככה לא מתפתח יחס רציני. צריך להיות שאנחנו באמת עושים את הדברים כפי מה שטוב ואמיתי, כפי מה שבריא. יש לנו אחריות על הדבר הזה. אז אומר הרמב״ם, ההנאה לא יכולה להיות המוטיב הראשי פה. היא לא יכולה להיות, על פי זה הדברים נמדדים, כן, ביחס לגוף. עד שיבחר מן המאכל והמשתה היותר ערב, כאילו שזה הופך להיות הדבר מבחינתנו המרכזי, וכן בשאר ההנהגות, אלא יכוון אל המועיל. זאת אומרת, אמרנו, הבריא, המועיל, זה צריך להיות הדבר המרכזי. כן? כי שוב, מהמקום שיש פה, יש פה דבר רציני, יש פה, יש לנו אחריות על התחום הזה, על המערכת האדירה הזאת, החשובה הזאת. ואם יזדמן שיהיה ערב, יהיה. מצוין, אם זה יהיה טעים גם, אחלה. אם יזדמן שיהיה נמאס, אז זה לא בריא, סליחה, זה לא טעים. יהיה, מה לעשות, אבל זה מה שצריך, זה מה שבריא. זאת אומרת, הרמב״ם, לפחות בשלב הזה, לא נותן יותר מדי מקום לפינוקים, הוא אומר, יש פה אחריות, צריך, כן, תתייחס ברצינות לעולם הגוף. או שיכוון אל הערב לפי העיון הרפואי, כגון נחלשת אהבתו למאכל, יורה במאכל, מאכלי תאווה ערבים ומטובלים. טוב, זה לפי הדרכות רפואיות. ספציפיות, בסדר? אבל בגדול, היחס אל הגוף צריך להיות ללכת לא לפי הערב, זאת אומרת, הדבר המרכזי פה זה לא כיף לי, טעים לי, אלא הפוך, גוף זה דבר רציני, הדבר המרכזי צריך להיות בריא. אם הוא גם טעים, מצוין, אבל הדבר המרכזי צריך להיות יחס רציני. טוב, שימו לב, עכשיו אנחנו עוברים פה תחום, כן? הוא לא מאותת, אבל ישר שימו לב שאנחנו עוברים פה תחום. וכן היא מתעוררה עליו מראה שחורה. מראה שחורה, מה זה? עצבות. אז עברנו מתחום הגוף לתחום הנפש. בסדר? וכן היא מתעוררה עליו מראה שחורה. יש סירה בשמיעת שירים ומיני נגינות ובטיול, בגנות ובבניינים נעים ובישיבה עם צורות נאות, מוני מוזיאונים, אני חושב כאן על זה כאלה, וכיוצא בזה, או אסתטיקה, דברים יפים, אומנות, וכיוצא בזה ממה שירחיב הנפש, ויסיר דאגת המראה השחורה ממנה. אומר הרמב״ם, אחרי שהוא, כן, טייל בגוף, עובר לטייל בנפש. כמו שלגוף יש את העולמות שלו, ואת הדברים שמזינים אותו ובריאים לו, חשוב להכיר את זה ו... לתת לו יחס מכובד, חשוב גם להכיר את עולם הנפש. לא פחות, כנראה שאף יותר. וגם הנפש יש לה עולם שלם, של דברים שמזינים ומסמכים אותה. דברים שמבריאים אותה, דברים שנוסחים בה שלווה, נוסחים בה שמחה, בריאות הנפש, הרחבת הנפש. אנחנו לא מדברים פה עכשיו על עבודת השם עדיין. כן? מדברים על, כמו שלגוף יש דברים שמזינים ומבריאים אותו, יש לנפש דברים שמזינים ומבריאים אותם, נותנים לה שלווה ושמחה. כן? מי שאצלו, הדבר כאילו שמזין ומשמח את הנפש זה, זה לימוד תורה, אדרבה ואדרבה. אבל הרמב״ם כרגע לא מדבר על זה. מדבר על רוב בני אדם. ואצל רוב בני אדם יש צרכים נפשיים יותר בסיסיים, שהנפש זקוקה להם כדי להיות בשלוותה, בבריאותה, בשמחתה. והרמב״ם פה, כמו שאתם רואות, לא מקמת בדוגמאות, כן, של טיולים, ואם זה שיר, מוזיקה ושירה ואומנות וכדומה, ואפשר לומר במים אחרות, כל מה שהוא לא בגדר הצרכים ההכרחיים כביכול של החיים, כן, ולכן לפעמים כאילו, כאילו זה בזבוז, זה לא, הרמב״ם אומר, כן, אנחנו, יש לנו הרבה מחיינו, הם משימתיים, יש משימות שצריך לעשות, כן, פרנסה, ויש בריאות, ויש דברים שאי אפשר, מה שנקרא, לוותר עליהם. אבל דווקא הנפש, יש לה צרכים שהם לא קשורים לדברים האלה. שהם קשורים להיות, לא רק למשימתיות, אלא יש לנפש צורך לפעמים להרגיש את עצמה, כן, להיות, לצאת אל הפועל על ידי כל מיני דברים שנותנים לנפש את בריאותה, את שמחתה, את שלוותה. והרמב"ם אומר, אדם צריך להיות קשוב לזה. אדם צריך להיות קשוב לזה, ואם האדם מתעלם מזה, מתעסק רק בדברים המשימתיים בחיים, כל הזמן, מדבר לדבר, וירוץ, כן, להספיק, ולא ישים לב שיש בנפש צרכים לפעמים, כן, לדברים שמשמחים ומרגיעים אותה, הדבר הזה עלול לכווץ. עלול לכווץ ולכווץ, ולייצר מצבים לא טובים, לא בריאים, שבסוף יגבו מחיר, ולא יהיו, זה לא יהיה נכון. זה יחס לא נכון, זה יחס לא רציני, זה לא להכיר איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. כמו שהוא ברא אותנו עם גוף, עם צרכים ועם מנגנונים ועם להכיר אותו ולהבין אותו, אדם גם מופקד על הנפש. וגם לנפש יש צרכים ויש הרבה פעמים צרכים גם אישיים שעונים מאדם לאדם, אבל יש לה את הדברים האלו שנותנים לה כוחות ונותנים לה רוויה, נותנים לה שמחה. והרמב"ם אומר, אדם צריך, לא אולי אליה, צריך להיות קשור לדבר הזה, ולדעת, לבסט ולהניג את הדברים, כן, בצורה נכונה, בצורה שמתאימה לנפש שלו. וגם פה הרמב"ם מדגיש, רגע, מה צריכה להיות הכוונה בכל זה? מה צריכה להיות המגמה בכל זה? אומר הרמב"ם, ותהיה הכוונה בכל זה, בכל העיסוק הנפשי, שיבריא גופו. יבריא גופו פה במובן של גוף נפש. דיינו, זה חלק מלהתייחס נכון לעולם הגוף, לעולם הנפש. אז זה מטרת העל? זה עכשיו הדבר העיקרי בחיינו? זה הפרי היותר עליון? לא. תכלית בריאות גופו, שידע. מה זה שידע? שידע מה? שידע את השם, עבודת השם. זאת אומרת, אם יש פה זה טוש? טושים? מה?
לא
נראה לי שיש. טוב, אז תציירו לכם במחברת, כן? פירמידה, כן? בסדר? לוח וירטואלי. אז למעלה, במשולש העליון, מה כתוב? לפי הרמב״ם? עבודת השם. מתחת עבודת השם, מה כתוב? נפש. מתחת הנפש כתוב גוף. נכון? עכשיו, כל שכבה פה היא לא שכנה של השכבה השנייה, אלא היא התשתית של השכבה שמעליה. הבריאות של הגוף מקרינה מאוד על הבריאות של הנפש, הבריאות של הנפש מקרינה מאוד על האיכות האישיותית, שבסופו של דבר גם תקרין מאוד על עבודת השם ועל הטוב האלוקי שיצא מהאדם. ולכן השכבות האלו אפשר גם לבנות אותם אחרת, זאת אומרת אפשר לבנות את הדברים כשכנים. ואז כשאני עוסק בעבודת השם אני עוסק בדבר אחד, ואני לא רואה שום קשר בין זה לבין שאני אוכל, ולא רואה שום קשר בין זה לבין שאני עכשיו שומע מוזיקה, ואז באמת זה לא עבודת השם. כל תחום עומד בפני עצמו, רק עבודת השם היא עבודת השם. אבל הרמב"ם אומר, אם אני אבין את זה אחרת, וכך אני אתייחס לזה, ואני אעשה את שני הדברים, א', באמת ימקים את עבודת השם כנקודת הגובה של חיי, וזה לא דבר קל, ב', אבין ומתוך כך אתייחס לכוחות השונים כמתחזקים ובונים כל אחד את הכוח שמעליו, אז שזה נפקא מינה עצומה. עבודת השם שלי היא מתבטאת לא רק ב-10% ביום שאני בפועל מתפלל, לומד תורה וכדומה, עבודת השם שלי היא מתבטאת גם כשאני עוסק בגוף וגם כשאני עוסק בנפש. זה מהפכה לגמרי, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת שעבודת השם שלי נמצאת ונוכחת בי כל הזמן, כי אני ככה מתייחס אל הגוף ואל הנפש. הם נכללו פתאום בתפיסה אחת. בסדר? כי ככה ריבונו של עולם ברא אותנו, כן? שכל דבר, כן, הולך ובונה את הקומה שמעלה. נכון? בסדר? כמובן שהדבר הזה הוא, יש לו גם נפקא מינה ביחס אל הדברים. זאת אומרת, ברור שככל שדבר הוא איכותי יותר, אני לא אסתור אותו. זאת אומרת, עם כל הכבוד לעולם הנפש והמוזיקה והאומנות, אם הוא סותר לי את עבודת השם, בסוף הוא רק אמצעי, אם ודאי שאני לא אתן לו לסתור את עבודת השם, זה פשיטה. איי, אבל זה מה שנותן לי רוגע, וזה מה שנותן לנפש שלי, בריאות הנפש שלי, זה לא יודע מה, כן, לשמוע שירים שלו. כן, זה בריאות הנפש בצד החיצוני, זה קלקול הנפש בצד הרוחני, זה סותר את עבודת השם, אז זה לא, אז זה לא, ודאי לא, לא יעבוד לפי המודל של הרמב"ם, נכון? זה נפקא מינה אחת. כי בסוף הנפש היא לא נקודת הגוב, נכון? היא מכובדת וחשובה, אבל היא לא נקודת הגוב. ככל שדבר הוא גבוה יותר, אז הוא יהיה, כן, אם יש דילמות, אם יש סתירות, אז ודאי שעבודת השם היא לא, כן, לא נוכל לקבל דברים שהם סותרים אותם, שהם הורסים את ה, כן, נותנים לי שלווה נפשית במחיר של קלקול רוחני, בוודאי שלא. וגם הפרופורציות הנכונות. זה הרמב״ם אומר לי בהמשך, אני אגיד, לא רוצה להגיד זה בעל פה. הפרופורציה הנכונות הרמב״ם יעסוק בהמשך. בסדר? אז אם כן, עסקנו בינתיים בתחום של הגוף, התחום של הנפש, פה בפסקה עוד תחום אחד, ו... ביחד, שלושת התחומים האלה, הם כאילו מכסים כמעט את רוב העיסוקים שלנו בחיים. העיסוק השלישי זה תחום הממון. התחום השלישי זה תחום הממון, מה שאנחנו פרנסה, כן? כל העיסוק בהשגת הממון. ואתם לוקחים את שלושת התחומים האלה, כמה אנחנו משקיעים בגוף, הכוונה אכילה, שתייה, קניות, בישול, מלא שעות, שינה, כן? זה, נכון? מלא שעות. אחר כך בנפש, כן? לא יודע כמה. מוזיקה, אומנות, טיולים, חיי חברה וכדומה, זה גם, כן, חלק שני. וחלק השלישי, כמה שאנחנו רוצים להשקיע, גם בפרנסה, המון המון. זאת אומרת, שלושת התחומים האלה ביחד זה מקיף חלק מאוד מאוד נכבד של חיים. אז בואו נראה את החלק השלישי. מה צריך להיות, מתוך כך, מתוך מה שראינו, מה צריך להיות היחס לעולם הממון? אז זה המשפט האחרון. וכן, בסדר, אחרי המספר 4. וכן כשינוע ויתעסק בקניית הממון, כן? מה שנקרא פרנסה, אז מי שעשה את המשולש, אז זה הרובד הכי תחתון, מתחת הגוף, נכון? עולם הממון. תהיה תכליתו וקבצו אותו. מה צריך להיות היחס? מה צריך להיות התכלית? מה התכלית של המושג הזה שנקרא פרנסה? תהיה תכליתו וקבצו אותו, שישתמש בו למעלות. ושימצאהו לקיום גופו והמשך מציאותו, עד שישיג וידע מהשם מה שאפשר לדעתו. זאת זאת אומרת, מה התפקיד המדויק, האידיאלי, לפי הרמב״ם, של עולם הממון? להשתמש בו למעלות, לקיום גופו ובהמשך מציאותו. זאת אומרת, מה שאמרנו שיש את קומת הגוף וקומת הנפש, ששניהם קומות חשובות ומכובדות, מה תפקידו של עולם המון? לקיים, לאפשר קיום בריא של עולם הגוף ועולם הנפש. זה תפקידו של עולם המון. נכון? זאת אומרת, בלי כסף קשה מאוד לנהל חיי גוף מתוקנים וחיי נפש שלווים. ממילא, הממון הופך להיות אמצעי לאמצעי של עבודת השם, ובתוך כך מקבל חשיבות גדולה. כי בסוף, אם לא יהיה ממון, אז גם הגוף והנפש באיזשהו מקום יסבלו את סבלם, וממילא בסוף כל האיכות האישיותית וכל עבודת השם וכל הטוב האלוקי שצריך לצאת מאיתנו, גם הוא בסוף ייפגע. אז ממון זה מאוד חשוב, ודאי. אם הוא ממוקם במקום הזה. כשהממון הופך להיות, כן, השגת כסף ושור וגאווה והרבה דברים אחרים, ודאי שהוא יאבד מקומות הנכון והאידיאלי. כמו גוף וכמו נפש. זאת אומרת, מה שהרמב״ם פה מלמד אותנו זה מיקום נכון, על פי העמדה האידיאלית שהרמב״ם משיג פה, איך ממקמים נכון את היחס לנו לגוף, לנפש, לממון. כן? ואז, אם באמת זה ייבנה באופן הזה, זה הופך להיות עבודת השם, העיסוק בממון. זה הופך להיות עבודת השם. זה הופך להיות, כן, הכשר של עבודת השם, זה הופך להיות חלק מעבודת השם שלנו.
הסדר של מה שאנחנו צריכים להתחיל בזה ככה, כאילו...
הסדר של?
של מה שאנחנו צריכים להתחיל
מבחינה טכנית,
כאילו, קודם לדאוג לבסיס ואז
לקום מאז. קודם במובן של מה? של שנותינו בחיים, כאילו? שאדם יוצא לחיים?
כן, כאילו, ברמה הטכנית.
לא תמיד זה מסתדר לנו ככה, נכון? אני יודע, תלוי אם באים למדרשה לפני, אחינו יקצה לפני, אחרי... לא תמיד זה יסתדר ככה, אבל זה כן... זה בעיקר בנפש, המדרג, ופחות במה קודם, מה אחר כך למדנו וכו'. זה בעיקר בנפש, בחינוך של עצמנו, בחינוך של ילדינו. הרבה פעמים, עכשיו צריך להעיר פה כמה הערות, אני חושב. קודם כל, באמת, יצא שהרבה פעמים את השעות הגדולות יותר ביום, בטח, אנחנו לא משקיעים בעבודת השם, נכון? רובנו, כן? רוב האנשים שעובדים בכל מיני מקצועות השוק החופשיים. עבודת השם ספציפית של תורה, גמילות חסדים, מצוות, היא, כן? היא לא רוב שעות היום. רוב שעות היום זה דווקא פרנסה, זה דווקא, נכון, עיסוק בגוף, הרבה פעמים. בדרך כלל זה יהיה, ככל שמשהו נמצא פה נמוך יותר, אז הוא בפועל עוסקים בו יותר. אבל לכן זה מאוד קריטי מה שהרמב״ם אומר. אם אצלי הפרנסה היא חלק מעבודת השם, אז אני מרומם פה הרבה הרבה משעותיי להיות חלק נקודת הגובה העליונה היא מסוגלת לתת ערך משמעותי, אידיאלי, והרבה פעמים גם משמח לכל הריבוי של האנרגיה והזמן שאנחנו משקיעים בקומות כוחות החיים האחרים. בסדר? אבל בסוף האיכות נותנת את הערך לכל הכמות. הדבר, אולי, עוד הערה אחת אני עושה צירה, בסדר? אני חושב, הדבר הזה יש לו, נגיד שני הערות, הערה אחת לסוגיית הפרנסה והערה אחת לסוגיית הצ'ופרי, הפינוקי. כן? כדי להשלים את המודל ואז נעשה הציר. קודם כל סוגיית הפרנסה, ודאי שהרבה מאיתנו שואפים, רוצים, שאנחנו גם נעבוד בעבודה שהיא גם משמחת, ערכית, מספקת, נכון? זה ודאי שאיפה. החיים לפעמים מזמנים את זה, לא תמיד. קודם כל, במטר הרבה חייב יותר, בטח בארץ ישראל, הרבה מהעבודות שהן כביכול עוסקות בסתם, בפשט בניין החיים, גם הן מאוד אידיאליות. כי בסוף לבנות בארץ ישראל גם מערכת תחבורה וגם שתילת, כל בארץ ישראל הוא ערכי ואידיאלי, רק תלוי במבט שלנו, אם אנחנו מספיק מעמיקים בזה. אבל מעבר לזה, גם אם אני עכשיו לא שפר עליי מזלי, ואני עכשיו עובד בפרנסה שהיא מבחינתי לא רואה שם שום ערך אידיאלי, משלמים לי כל היום בשביל לא יודע מה לעשות, לנגף, לא יודע, זה הפרנסה שמצאתי, בסדר? על פי הרמב״ם, גם אז, אם אני רואה את הפרנסה בתור פרנסה, לא זכיתי לעבוד בעבודה מספקת ומשמחת ואידיאלית, אבל בסוף הפרנסה יש לה ערך אידיאלי על פי הרמב״ם, גם ללא התוספת הסיפוק הזו. כי הפרנסה מה מאפשרת? מאפשרת גוף בריא ונפש בריאה. וגוף ונפש בריאה מאפשרים עבודת השם. ממילא כל הפרנסה, אם אני מתייחס אליה ככזו, היא עבודת השם. ודאי שאני אשאף כמה שאני יכול, כן, להוציא מעצמי יותר, כן, בשעות שאני נמצא בעבודה, וזה דרך אגב לא חייב להיות גם בסוג העבודה, זה יכול להיות גם באיזה בן אדם אני, ואיך אני אומר בוקר טוב לאנשים, כן? אבל גם אם לא מצאתי בעבודה עצמה, יש ערך אידיאלי בעצם הפרנסה נטו. מה שהרמב"ם אומר, אם אני תופס אותה ככזאת, ובזכות הפרנסה הזאת אני מאפשר לעצמי, גם באופן אישי וגם למשפחתי, כן, לגוף בריאה ונפש בריאה, ובסוף הגוף והנפש גם הם לא העיקר, העיקר זה איך אנחנו בסוף נוכל לעבוד את השם ולמוד תורה, לעשות מצוות, מעשים טובים, להיות אנשים ערכיים בעיני אלוקים ואדם, ודרך זה להוציא לפועל את האיכות של אישיותנו, ממילא גם הפרנסה, גם ברובד הזה הופך להיות עבודת השם. בסדר? זה צריך הרבה התאמנות במבט הזה, ואז אני חושב, גם בעבודה כזאת אני פחות ירגיש בה את הסיפוק הספציפי, אבל אני ארגיש סיפוק ובשמחה בזה שגם היא הופכת להיות חלק מעבודת השם. אז זה הערה אחת. והערה השנייה קשורה באמת לעניין של, אמרנו שכשבעולם הגוף באמת, אז הנושא צריך להיות בעיקר בריאות, נכון? ביחס רציני, ולא לאכול שטויות ולא... צד שני, לפעמים, כן, שאנחנו רוצים ומרגישים צורך, הרבה פעמים, עולם האכילה, עולם הוא כמובן הרבה יותר רחב מאשר רק הגוף. הרבה פעמים הוא בונה הקשרים חברתיים, והוא בונה מרפא לנפש. ולכן בהקשר הזה, כיוון שהרמב"ם אומר, בהחלט יש מקום למרפא של הנפש ולהקשבה שלנו, לכל אחד מה ש... אז לפעמים, כן, יכול להיות שאנחנו נחטא קצת כלפי הגוף, כדי לצ'פר את עצמנו במובן הנפשי, כי כרגע זה מה שאני צריך, וזה מה שככה ייתן לי קצת את האנרגיה הטובה, ובסוף יאפשר לי, כן, להיות, ברור שהיה שאיפה אידיאלית, כן, להיות בריאים גם בגוף וגם בנפש, וכל דבר בשלמות. אבל שלמות, כידוע, בעולמנו זה בעולמות העליונים. אנחנו בעולם התחתון משתדלים להתקדם. לא יודע מה כאן אנחנו שלמים. משתדלים להתקדם. זה הנושא שלנו מחר. אבל אם אנחנו מבינים את היחס הנכון לכל אחד מהכוחות האלו, אנחנו בהחלט יכולים להתקדם בו. להתקדם בו, לראות אותו כדבר חשוב, ולראות גם את הגוף כחשוב, ואת הנפש כחשובה, ולפעמים, כן, ניתן לעצמנו כל מיני דברים שכביכול במרכאות לא הכרחיים, אולי אפילו לא כאלה אידיאליים מהגוף, אבל כרגע הנפש צריכה, אז זה בסדר, כי הנפש יותר חשובה מהגוף, ולפעמים האנרגיה החיובית והחיוך על הפנים, הוא שווה. הוא שווה במיוחד בדורנו שאנחנו נזקקים להרבה אנרגיה טובה, הרבה אופטימיות.
זה לא בעיה שמה שאנחנו רוצים, מה שעושה לנו טוב, זה משהו שפוגע בחושם, זה לא בעיה בעצם הדבר.
אז הרמב"ם אומר כן, קודם כל זה כן בעיה. אבל בסדר, גם כשאני עושה עבירות יש בעיות. זאת אומרת, אני אומר, בסוף אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו ודאי שנהיה מושלמים, אז אנחנו, הכל אצלנו יהיה, כן, ספץ לפי הספרים, גם בגוף, גם בנפש, גם בזה, והילדים יהיו מדוגמים, כן, לפני השינה, כולם עומדים במסדר והכל זה. אבל כיוון אנחנו לא מושלמים, אז לפעמים צריך איפשהו ככה לראות איך מתקדמים, ואיך מסתכלים לנו בעין טובה, ואיך... ואני אומר, בסוף, כן, רוצים להשתדל כל מה להתקדם גם בתחום הבריאות, אבל שוב, בתחום הבריאות כחלק מעבודת השם, וגם בתחום הנפש והשמחה כחלק מעבודת השם, וגם בהרבה תחומים אחרים. אם צריך לוותר על משהו ולהשקיע משהו אחר, אז לא מוותרים על הנפש. כן? כי זה הדבר הכי חשוב. האופטימיות, השמחה, זה הדבר הכי חשוב בחיים, העין הטובה. וגם הגוף צריך להתקדם, ברור, כן. אבל זה לא שאני צריך להרגיש שכל איזה שלוק כל השתית, אני עכשיו ארגיש שאני כאילו עשיתי איסור דאורייתא, אז אנחנו אולי נהיה בריאים בגוף, אבל בנפש אנחנו צריך להתקדם לגמרי, כן? הרמב"ם לא עושה נכון, הוא צריך להתקדם, הוא במיוחד יוצא נגד גישה שמזלזלת. הוא אומר, שטויות, גוף, זה דוסים, לא אכפת להם, זה לא נכון. זה לא נכון, חד משמעות. כן, שאלות. בסוף מה?
אנחנו רואים שעוד הרבה אנחנו לא מתעסקים בזה, אנחנו אומרים
שזה הכי חשוב, אז אני אומר, בדיוק על זה הרמב"ם מדבר. הרמב"ם אומר, אם צורת החשיבה הזאת תלווה אותנו, כן? אז עכשיו כשאני עכשיו יוצאת לעבודה, או כשאני עכשיו מתעסקת בלהכין ארוחת ערב וכדומה, כן? אני מבינה שוב, זה נמצא במחשבת החיים שלי. שאני עושה את זה כחלק ממערכת שעניינה בסוף עבודת השם. ברור שאני צריך למצוא וכמה שיותר על זה להתפלל כולנו, שנמצא את הזמנים של עבודת השם היותר איכותית. אבל היא תתבטא לא רק בתורה ובמצוות. היא תתבטא באיזה בן אדם אני, היא תתבטא בכמה אני אחייך לאנשים, איזה אנרגיה של, תצא מהאישיות שלי, וגם אפילו כן, בממדים הפשוטים האלו של, של פשטות החיים. כן? אז אני חושב שככל, הרמב"ם אומר לנו, ככל שנפנים את זה יותר, את המערכת ההוליסטית הזאת, שהכל פה נבנה ביחד, הכל דבר מזין את השני, וככה באמת נתייחס לזה, לא כרמב"ם, לא כזה משהו שכתוב, אלא כמשהו שחקוק בלב, אז אומר, עבודת השם שלנו תהיה נוכחת לנו כל הזמן. כן? כי אנחנו יודעים, ברור, יחס רציני לגוף, זה נובע אצלי מהרמב"ם, זה נובע אצלי מעבודת השם שלי, כן? ממילא אני נמצא שם, אני לא בורח מעבודת השם, היא חלק ממני. וברור שוודאי שאם זה בסוף יגרום לנו שעבודת השם היותר מובחרת, האיכותית, היא הולכת ומתגלת, אז ברור שהיא גם לא תוכל להיות נוכחת באמת. זה ודאי, כן? בסדר? עוד הערות, שאלות? איפה כתוב מהר?
לא.
הפוך, בדברים האלה הרבה פעמים זה לא, במיוחד בעולם הנפש, גם בגוף לא, נכון? אנחנו בריאות, זה לא בריא לאכול מהר. אי אפשר, המהירות הרבה פעמים נובעת מזלזול. כי התחום הזה הוא מיותר, הרמב"ם אומר לנו זה לא נכון. מותר לשהות שמה כי זה חשוב. בסדר? הרמב"ם לא, הפוך, הוא אומר. הרבה פעמים, למה אני אוכל להימסל מיץ' ביד ותוך כדי, או בכלל איזה זה בתחום? כי בחייתי התחום הוא לא נכנס במשבסת בכלל של דברים חשובים, של עבודת השם. הרמב"ם מחזיר את זה. ממילא המהירות פה היא לא נכונה, היא לא נצטרכת. ודאי שהייתי אומר רצינות. רצינות זה אומר לא נמרחים, כן, כל דבר. אבל לפעמים, כן, במיוחד בעולם הנפש, אם זה לפתח קשר טוב עם חברה, או אם זה... זה דברים שהם הפוך, הנפש שלך היא שוהה בהם, ודרך זה היא קולטת את האיכות ואת השמחה שבדם. לכן הרמב"ם בהחלט נותן לזה מקום. טוב, עד כאן היום, תשעה.